על נושא שירות הנשים בצהל ניטש מאבק בין כוחות שמרניים המבקשים לדחוק אותן לתפקידים שוליים לבין כוחות ליברליים המבקשים לשבור את תקרת הזכוכית הצהלית. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופסור אורנה ססון לוי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בוחנת מהו מצב הנשים בצהל כיום, ואיך השירות משפיע עליהן בהמשך החיים.
במחקר שאני אציג היום, אני שואלת איך נשים מבינות את המשמעות של שירות הצבאי שלהן ומה המקום של הצבא בסיפור החיים שלהן. ישראל מתייחדת משאר מדינות העולם בכך שגם נשים מגויסות בה בגיוס חובה. גיוס חובה יכול לסמן את האידיאולוגיה של שוויון בין המינים, שוויון באזרחות, אבל מצד שני, הצבא הוא המוסד הגברי פאר אקסלנס שמכונן הבדלים היררכיים ברורים בין המינים, ולכן הצבא מייצג דילמות לגבי נשים. הצבא הוא ארגון ממוגדר, כלומר שכל דפוסי הפעולה שלו מייצרים הבחנות בין גבריות לנשיות. אבל לעומת ארגונים אחרים, בהם המגדר הוא עיקרון ארגוני סמוי, בצבא המגדר הוא עיקרון ארגוני גלוי, פורמלי ומוצהר. כלומר, עוד לפני הגיוס, כשהמיועדות לשירות מקבלות את צו הגיוס הראשון, הצבא מתייחס אליהן באופן נבדל על פי מגדר, ובהתאם מייעד לנשים ולגברים אורך שירות שונה, מסלולי שירות נפרדים, תפקידים שונים, אפשרויות קידום שונות, ומכאן גם חוויות צבאיות שונות. עד סוף שנות ה-70, בערך 70% מחיילות שרתו כפקידות, כך שבשיח הציבורי בישראל, המילה חיילת והמילה פקידה היו למעשה מילים נרדפות. הנשים כולן שרתו בחיל נשים, תחת פיקודן של קצינות החן. מאמצע שנות ה-90, המבנה המגדרי של הצבא עובר שינוי משמעותי. קודם כל עם כניסת נשים לקורס טייס בעקבות בגץ אליס מילר, ובהמשך עם פתיחת תפקידי לחימה נוספים לנשים, ביטול כל מערך חיל נשים, איחוד של קורסים מקצועיים וקורס קצינים, והקמת 4 גדודים של חי"ר קל, בהן נשים הן היום הרוב המוחלט. כלומר, באמצע שנות ה-90 פעלו כוחות ליברליים, שיחד עם הצרכים בכוח אדם איכותי, הביאו לשינויים מאוד משמעותיים במשטר המגדרי של הצבא. לכאורה אם כן, נעשתה דרך ארוכה, ונשים אכן משרתות היום בצבא שונה מאוד מזה שהיה לפני 30 שנה. אבל אם נבחן את הדברים יותר לעומק, נראה שהצבא עדיין רחוק מלהיות ארגון שוויוני. יתר על כן, השינויים במעמד של הנשים בצבא נתקלים שוב ושוב בהתנגדויות, ובכוחות המאיימים לבלום את ההתקדמות. למה הצבא עדיין לא שוויוני? קודם כל, למרות הדימוי של פתיחות, ממשיכה להתקיים הפרדה תעסוקתית ברורה בין נשים וגברים. נשים מהוות כ-9% מסך הכוח הלוחם, ומצד שני, יותר מ-50% מהנשים משרתות במקצועות שהרוב הגדול בהן אין נשים. יתר על כן, בזמן ש-92% מהתפקידים הצבאיים פתוחים פורמלית בפני נשים, רק 67% מהם אכן מאוישים על ידי נשים. הקידום לתפקידים בכירים גם הוא מוגבל ומעוקב. תקרת הזכוכית בצהל מסומנת באופן מאוד ברור בשלב המעבר מדרגת רב סרן לדרגת סגן אלוף. זאת אומרת 5 דרגות מתחת לצמרת. בשנת 2019 למשל היו בדרגת רב סרן 26% נשים, ואילו בדרגה הבאה, דרגת סגן אלוף, היו רק 17% נשים. מכאן ואילך יש רק נשים בודדות. מכלל האלמים, אלופי משנה בצבא, יש רק 8% נשים. יתר על כן, גם בתפקידים החדשים שנפתחו בפני נשים, מעמדן איננו יציב ובטוח. בתפקידי הלחימה, נשים נתקלות בשיחים מכשילים של חוסר אמון, התנגדות ועוינות, מצד חיילים המשרתים לצידן, מצד מפקדים זוטרים ובכירים, ושיחים אלה מקבלים, כפי שאני תכף אראה, חיזוק גם בדברי רבנים שמשודרים בתקשורת לעתים קרובות. הרבנים של הציונות הדתית, ובעיקר רבני המכינות הצבאיות, מתנגדים לשירות משותף של נשים וגברים, כיוון שהם טוענים ששירות משותף לא מאפשר לחיילים הדתיים לשמור על כללי הצניעות, ולכן מקשה עליהם לשרת בכלל יחידות השדה. התנגדות הרבנים הביאה להקמת ועדה שדנה באופני שילוב נשים ביחידות קרביות, וניסחה בשנת 2002 את כללי השילוב הראוי לשירות משותף של נשים וגברים. כללים אלה קיבעו תנאים של הפרדה מגדרית ביחידות מעורבות, ולכאורה אפשרו לחיילים דתיים לשרת ביחידות של גברים בלבד. אלא שגם כללים אלה נתפסו כפשרה בעיני חלק מהרבנים, שהביעו עניין גובר והולך, באפשרות שהחיילים ישרתו ביחידות שלא היו בהן נשים כלל, גם לא כמדריכות או כפקידות. למרות יישום מחמיר של כללי השילוב הראוי, חיילים דתיים המשיכו להתנגד, להשתתף בקורס עליו מפקדת אישה, לשמוע נשים שרות בטקסים ציבוריים, לנסוע עם נהגת באמר ועוד. כתגובה לכאוס המגדרי שנוצר ולהתנגדויות שהוא עורר, הקים הצבא ב-2007 ועדה נוספת. הפעם הייתה זאת ועדת סגב, שקמה במטרה למסד מדיניות סדורה ביחס לשירות הנשים. ההתנגדות לשילוב נשים בתפקידי לחימה הביאה פעם להקמה של שדולה, שהורכבה מקצינים לשעבר ומרבנים, שפעלה בתוך הצבא להרחקת נשים מלחימה. השדולה השקיעה מאמץ ניכר להשפיע על החלטות הוועדה, בתקווה שהוועדה תחזיר את המבנה של המגדרי של הצבא לקדמותו. נשים ישרתו כפקידות, גברים כלוחמים. מי שנכשל המאמץ הזה, פתחו חברי השדולה במסע דלגיטימציה להחלטות הוועדה, לעומד בראשה ולחוקרות צבא המזוהות כפמיניסטיות. אולם ועדת סגב הציעה סדר חדש לגמרי, ששובר את ההפרדות המגדריות והסדרים הקודמים. הוועדה הציעה מיון לתפקידים צבאיים לפי כישורים ולא לפי מגדר, ואורך שירות לפי תפקיד ולא לפי מגדר. הוועדה גם הציעה קביעת מכסות מחייבות לקידום נשים בכל הדרגות, והטמעת חשיבה מגדרית, מה שנקרא ג'נדר מיינסטרימינג, בכל תחומי הפעולה הצבאית. מעט מאוד מההמלצות יושמו, בעצם העיקרית שביניהם היא שינוי דפוסי המיון של נשים. היום נשים אכן עוברות מיון תעסוקתי משמעותי יותר לפני הגיוס. בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההתנגדות של רבנים לשירות הנשים. זאת כנראה בשל העלייה בשיעור הנשים הדתיות שמתגייסות, שמספרן עלה מ-500 בשנה לכמעט 2,700 בשנה. הנשים הדתיות מתגייסות כמעט תמיד בתמיכת המשפחה, אבל בניגוד ברור להוראות של מורים ורבנים שאוסרים על שירות צבאי של נשים, מחשש שהן יתפשרו בנושאי צניעות או שהן יעזבו בכלל את אורח החיים הדתי. חששות אלה העלו את הטונים בוויכוח, ושמענו למשל את הרב לוינשטיין ממכינת אלי זועק, שיגעו לנו את הילדות, מגייסים לנו אותן לצבא, הן נכנסות יהודיות, אבל הן לא יהודיות בקצה, כל מערכת הערכים שלהן תשתבש, סדרי עדיפויות, בית, קריירה, ישגעו את כולם, אסור להסכים לזה. באותו אופן, כשאלוף משנה טולי מונתה כמפקדת טייסת הובלה בינואר 2018, קרא הרב אליהו לרמטכ"ל רב אלוף גדי אייזנקוט להתפטר, בטענה שהוא מושפע מאג'נדה פמיניסטית. גישתם של רבנים אלה מגובה גם היום, ב-2020, על ידי מספר ארגונים כגון חותם, אחים לנשק והפורום לחוסן צה"ל, שטוענים שהצבא מושפע מאג'נדה רדיקלית של טשטוש המינים והזהויות, וגם שנשים גורמות לרפיון מבצעי ונפצעות בתפקידי לחימה. אני רוצה לציין שגיוס גברים חרדים גם הוא תורם להטלת מגבלות על שירותן של נשים, שכן הצבא נדרש והסכים לייצר שטחים סטרילים מנשים. המדיניות הזאת פוגעת בשילוב חיילות בתפקידים שונים, למשל מדריכות בממרם שלא יכולות להדריך קורס של חיילים חרדים, ולכן גיוס מסיבי של חרדים לצבא יביא להעצמה של משטר ההפרדה המגדרי. חשוב לעצור כאן ולהגיד, הוויכוחים על שירות הנשים, כמו שראיתי עד עכשיו, הם לא ויכוחים תיאורטיים, יש להם השפעה ממשית על מדיניות של כוח האדם בצבא, ואני אדגים את זה על הסיפור של נשים בשריון. בסוף 2016 הודיע הצבא שהוא בוחן שיבוץ של נשים בחיל השריון. מספר רב של נשים, כ-25 נשים, סיימו את הפיילוט של הטירונות ושל קורס המקצועות בהצלחה רבה, ולאחר מכן מספר קטן של נשים, נדמה לי 4, המשיך גם לקורס קציני, לקורס מטקים, מפקדי טנקים, וסיימו אותו בהצלחה רבה. אבל באפריל 2019, ואחת מהן הייתה מצטיינת הקורס. אבל באפריל 2019 הודיע רמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי שנשים לא ישרתו בשריון. מה מלמדת אותנו ההחלטה החדשה? מה הקשר בין גופים דתיים, גופים פוליטיים וגופים משפטיים להחלטה הזאת של הצבא? אנחנו יודעים שבשריון משרתים חיילים דתיים רבים. אנחנו יודעים שבקורס מפקדי טנקים הרבנים הורו לחיילים הדתיים שלא יהיו בשום קשר עם הצוערות בקורס. נראה אם כן שהחשש הגדול להכניס נשים לשריון, למרות שהם עברו בהצלחה את מה שנקרא הפיילוט של מסלול השריון, נובע מפחד מדעת הקהל. יחד עם זאת, בדצמבר 2019 עתרו שתי בוגרות הקורס לבגץ בדרישה לשלב אותן או לשלב נשים בכלל בשירות בשריון. בינואר 2020, רגע לפני שנפתח הדיון בבגץ, החליט הרמטכ"ל כוכבי להמשיך את פרויקט השילוב של נשים בשריון, בתנאי שנשים ישרתו בטנקים מגדריים, כלומר טנקים של נשים בלבד, ובתפקידים של הגנת הגבולות, כלומר לא בתפקידי לחימה. העותרות, שהיו חלק מהפיילוט הקודם, הביעו שמחה, אבל אמרו שלא מספיק. הן לא הסתפקו בתפקידי הגנת גבולות, ודורשות לאפשר לנשים לשרת בשריון גם בתפקידי לחימה. מכאן אפשר לסכם שהמשטר המגדרי של הצבא היום איננו מבנה אחיד, אלא הוא שדה דינמי מאוד, כמעט שדה קרב, שפועל תחת השפעה של לחצים סותרים וכוחות מנוגדים. כוחות גבריים וכוחות דתיים בעלי השפעה רבה פועלים לשמור סדר מגדרי ברור ומובחן, ולוחצים לחזור אל ההפרדה המגדרית שהייתה קיימת בעבר. כוחות אחרים, בעיקר כוחות ליברליים כגון ארגוני נשים, בתי המשפט, ארגוני זכויות אדם, אבל גם כוחות בירוקרטיים של פשוט צורך בכוח אדם בצבא, פועלים לשיבוש הסדר הישן ולכינון של מבנה מגדרי שוויוני יותר. לכן אנחנו גם רואות בו זמנית זירות שונות ומופעים שונים של שוויון ואי שוויון בצבא. זה קרב שמתנהל בלחץ על ועדות, דרך התבטאויות בתקשורת, דרך החלטות בתי משפט, דרך הצהרת כוונות של פוליטיקאים מהמפלגות בשני הכיוונים. כך שאפשר להגיד ששירות הנשים בצבא הוא שדה קרב בפני עצמו, הוא נושא למאבק מתמשך, ועדיין לא נתפס כמובן מאליו, למרות שכבר ב-49 החליטו על שירות חובה של נשים. עכשיו בואו נחזור לחוויית השירות של החיילות עצמן. במחקר שהתפרסם ב-2018, פרופסור עדנה לומסקי פדר מהאוניברסיטה העברית ואני, יצאנו מתוך הנחה שהצבא הוא אחד המוסדות המכוננים אזרחות, ושאנשים לומדות על אופני השתתפותן במדינה, כלומר על אופני האזרחות שלהם, דרך השירות הצבאי. שאלנו איך נשים מפרשות את המפגש עם המדינה באמצעות ההשתתפות בצבא. אז ראשית אני רוצה להגיד שאי אפשר להסתכל על אנשים כקבוצה אחת, זאת אמירה חשובה. אנחנו יצאנו מגישה של אינטרסקשנליטי, של הצטלבויות של מיקומים חברתיים, לפי האנשים ממוקמים תמיד בהצטלבויות של מספר צירי כוח, ובראשם מגדר, מעמד, גזע. כלומר, המפגש בין מגדר, מעמד, גזע או אתניות בישראל, מייצר קבוצות שונות של נשים, שמשרתות במיקומים צבאיים שונים. לכן, יש לבחון את המשמעות השונה של שירות צבאי לקבוצות שונות של נשים. על בסיס הרעיונות שערכנו, אנחנו טוענות שניתן להבין את המפגש של נשים עם המדינה באמצעות שלושה מושגים. המושג הראשון הוא חוזים רב-ממדיים. המונח הזה מתאר בעצם את המסע ומתן שיש בין הנשים המתגייסות לבין הצבא, או במילים יותר ברורות, את מכלול הציפיות שיש לנשים מהשירות הצבאי, אל מול הציפיות של הצבא מהן. החוזה יכול להיות חוזה פורמלי, למשל חובת גיוס על פי חוק זה חוזה פורמלי, אבל יש לו גם הרבה צדדים בלתי פורמליים של ציפיות שמתעצבות בהקשרים מעמדיים וחברתיים שונים. המשמעות, האופי של החוויה של השירות הצבאי, נקבעת לעתים קרובות לאור השאלה, אחד, מהו האופי של החוזה בין החיילת לבין הארגון, ושתיים, עד כמה החוזה הזה ממומש או מופר לתפיסתה. אני רוצה לדבר על הטענה הזאת או להדגים אותה באמצעות השוואה בין שתי קבוצות של חיילות ששירתו כפקידות, אחד ממעמד בינוני והשנייה ממעמד נמוך. להפתעתנו גילינו שנשים ששירתו כפקידות מציגות שתי תפיסות מנוגדות של השירות הצבאי. כחוויה מעצימה או כחוויה ממש משפילה. ההבדל שלהן הוא כמובן בחוזה שלהן עם הצבא. נשים מהמעמד הנמוך, מיישובים בפריפריה וממשפחות מסורתיות, שהיו לעתים קרובות הנשים הראשונות שהתגייסו ממשפחתן, תיארו את השירות כפקידה כחוויה מעצימה באמצעות ביטויים כגון שיח חיים, הגשמת חלום, נקודת מפנה. אחת המרואיינות אמרה, הצבא זה דבר שהוא לדעתי בנה אותי. אני הייתי ללא עמוד שדרה כשיצאתי מהחום של הבית. התבגרתי בצבא וגדלתי בצבא. כל הדברים שלי קרו בצבא. זאת אומרת, יצאתי מהצבא, הייתי כבר זהבית אחרת. ושנייה אמרה, רציתי להוכיח לעצמי שאני התגייסתי, זאת אומרת, במשפחה שלי, כל הדודות והבנות דודות, כולן לא התגייסו. או שירות לאומי, או ישר חתונה ונישואים. רציתי להראות שאפשר להתגייס. הפרשנות הזאת של השירות הצבאי כחוויה מאוד מעשירה וחיובית, נובעת מהאופי של החוזה הלא פורמלי של אני עם הצבא, שמדגיש שירות צבאי תמורת ההזדמנות לעזוב את הבית, להתרחק מהמבט המפקח של ההורים, לפעמים גם של החבר, בחסות המדינה. השגה של עצמאות, של מרחב אישי דרך הגיוס, ובעיקר השגת תחושה של respectability, מכובדות, שקושרת בין הזהות האישית לזהות הלאומית. השירות נותן להם את ההרגשה שעכשיו הן חלק מהמדינה. אם ככה עבורן, הצבא מילא את חלקו בחוזה. כדי לממש את חוזה המכובדות, מספיק להתגייס ולסיים את השירות בהצלחה. לא כל כך חשוב באיזה תפקיד. התחושה של המכובדות שהן רכשו בשירות נשארת איתן לאורך זמן רב, והן מרגישות שהחוויה חיברה אותן לקולקטיב הלאומי. לעומתן, נשים מהמעמד הבינוני מתגייסות לצבא עם תחושה של זכאות למימוש עצמי, וגם לשוויון מגדרי. ההנחה שהם ישרתו די מובנת מאליה עבור רובן, והשאלה שמעסיקה אותן היא איך ואיפה הן ישרתו. החוזה שלהן מאורגן סביב תחושת זכאות לתפקיד שנתפס כתפקיד משמעותי, תפקיד טוב, שבעיקר ישרת את המעמד החברתי שלהם, יבטא את הכישורים האישיים שלהן, שהן רכשו בתיכון למשל, וישקף את התפיסה שלהם של שוויון מגדרי. אני מביאה ציטוט אחד של אלה משכונה מבוססת בירושלים, שמדברת על איך זה היה לשרת כפקידה. זאת פשוט תחושה שממש קולעים אותי, ממש תחושה של כאב, תחושה נוראית. זה פשוט היה שנתיים של כלא, כאילו אני לא מבינה איך עברתי את זה, ולא, לא הייתי עוברת את זה שוב פעם. השירות כפקידה דוחק בנות מהמעמד הבינוני, לתפקיד שנתפס כבעל סטטוס נמוך, שבמהותו הוא הענקת שירותים בדרך כלל לגבר, למישהו עם דרגה גבוהה יותר, ולכן מהווה פגיעה חמורה בדימוי שלהם כנשים שראויות ליותר. הם חוו את השיבוץ לתפקיד הפקידה כהפרה בוטה של החוזה שלהם עם הצבא, החוזה הלא פורמלי כמובן, וגם כשהם דיברו איתנו על השירות הצבאי 10 שנים מאוחר יותר, הן מדברות על השירות במונחים של ייאוש, תסכול, שעמום, לפעמים אפילו טראומה. ההפרה של התסריט המצופה לתפקיד משמעותי פגעה גם במחויבות שלהן לצבא העם, בדרך שהם תפסו את הצבא והמדינה, וכמעט כולן אמרו שהן לא רוצות שהבנות שלהם יתגייסו. אז אם עבור בנות המעמד הנמוך, השירות הצבאי נתפס כמסלול של רכישת מכובדות והכלה לתוך הקולקטיב הישראלי, והצבא אכן מממש את חלקו בחוזה, עבור נשים מהמעמד הבינוני, השירות נועד להבטיח את מיקומן המועדף בתוך הגבולות של הקולקטיב, ואז השירות כפקידה הוא הפרה קשה של החוזה. לקבוצות אחרות יש חוזים אחרים, ואני רוצה להדגים את זה על נשים דתיות, קבוצה שהיא מעניינת במיוחד היום. כאמור, נשים דתיות מתגייסות עכשיו במספרים הולכים וגדלים, בניגוד להוראות של מורים ורבנים. מבחינתן אם כן, יש בהחלטה להתגייס משום התרסה פמיניסטית, אבל זה לא נגד הדת, אלא נגד הממסד הדתי. ולכן החוזה המיוחד שלהן הוא להראות שנשים יכולות לתרום למדינה כמו גברים, מבלי להתפשר על אורח החיים הדתי. זה חוזה שיש בו מתח פנימי עמוק שקיים בו כבר מלכתחילה, והוא מעצב את השירות הצבאי שלהן כחוויה רוויית קונפליקטים. אני אציג רק שתי נקודות. במהלך השירות הצבאי גילינו, הן מפתחות התנהגויות שונות שהמטרה שלהם היא לסמן את עצמן כדתיות אל הסביבה הצבאית. הן מקפידות על לבישת חצאית גם בחיי היומיום של עבודה וגם בתקסים צבאיים, הן מקפידות על אוכל כשר ותפילה, חלקן שומרות נגיעה כדי להראות לסביבה החילונית מסביב שהן דתיות. זאת אומרת, הן עסוקות בסימון גבולות תרבותיים שמיועדים הן לסביבה החילונית בצבא והן לסביבה הדתית בבית, שלא תדאג. יתר על כן, בשירות הצבאי הן מנותקות לראשונה בחייהן ממקורות סמכות רבנית, ונאלצות לקבל לפעמים יום יום הכרעות הלכתיות לבד. אם אני נשארתי שבת בבסיס וכל החבר'ה מזמינים פיצה, האם לאכול פיצה שהוזמנה ושילמו עליה בשבת? האם לשבת עם חברות חילוניות ששומעות מוזיקה בערב שבת או להישאר לבד בחדר? איך להתייחס למיניות החילונית הגלויה כבר בטירונות? האם להתבדל מהחברה החילונית הסובבת אותן, או להתאמע במחיר של ויתור מסוים על הדתיות? כתוצאה מהצורך להגיע להכרעות יומיומיות, הן מפתחות סוג של אוטונומיה דתית. זאת יכולה להיות החלטה להחמיר במילוי המצוות, או החלטה להקל עליהן. כך או כך, זו החלטה אישית שלהן. האוטונומיה הזאת, שמאתגרת את הדוגמה הרבנית של צייתנות, ממשיכה איתן בחייהן הבוגרים. הניתוח באמצעות המושג של חוזים רב-ממדיים מאפשר לנו להבין טוב יותר את ההבדלים בחוויית השירות של קבוצות אתנו-מעמדיות שונות וקבוצות ששרתו בתפקידים חברתיים שונים. כפי שראינו, החוזה מתממש בצורות שונות בהתאם לתפקיד בו שרתה האישה, מה שמוביל אותי לנקודה הבאה. המושג השני הוא הסביבה המגדרית בה משרתות הנשים. למרות שהארגון הצבאי הוא היפר גברי, הוא מאפשר לנשים מרחב התנסויות מגדריות רחב ואפילו מוקצן בהשוואה לשוק העבודה האזרחי. השירות הצבאי דוחק חלק מהנשים לתפקידים נשיים מסורתיים מובהקים, כמו פקידות שכרגע דיברתי עליהן, או לתפקידי עזר כנגדו, כגון תש או חינוך. אבל השירות גם מאפשר לחלק מהנשים הזדמנות לחצות גבולות מגדריים, למשל כמדריכות או כלוחמות. ולבסוף, קבוצה גדולה של נשים מקבלת הזדמנות די נדירה לחוות תשטוש מסוים של הבדלים מגדריים, למשל במודיעין. ההתנסויות האלה מייצרות חוויות מגדריות מאוד שונות, מנקודת המבט של גוף, מיניות, ניהול רגשות, וההתנסויות האינטנסיביות האלה נותנות המחשה לחוויה של ההשתתפות האזרחית ומלמדת את הנשים את המקום שלהן מול המדינה. אני רוצה להציע שלוש דוגמאות להתנסויות מגדריות שונות בצבא, אבל לפני כן חשוב לא לשכוח שכל ההתנסויות השונות מעוצבות ומפורשות לאור דמותו של החייל הקרבי שעומד בראש ההיררכיה הצבאית. זאת אומרת, חיילות לומדות דרך הגוף ממש איפה הן ממוקמות ביחס אליו, מה גבולות השימוש שלהן בגוף הנשי, בכוח צבאי, מה עם רגשות שמותר להראות או שצריך להסתיר, מהו מודל הפיקוד הנכון לנשים, איך כדאי או אפשר להגיב על הטרדות מיניות ועוד. הקבוצה הראשונה שאני רוצה להדגים עליה היא נשים ששרתו בתפקידי תש וחינוך. בצבא זה תפקיד שמסומן כנשי, אבל יוקרתי. נשים בקבוצה הזאת התגלו בתור הצייתניות ביותר. בתפקיד שלהן, הן מבצעות נשיות נורמטיבית קלאסית שממלא תפקידים של טיפול וחינוך, כעזר כנגדו של המפקד, של הקצין ולפעמים של החייל הקרבי. יש המשכיות בין התפיסות המגדריות ההגמוניות של החברה לבין האופי של התפקיד אותו הן מילאו, וכך הן יכולות לשמר איזשהו דימוי יציב של עצמן כנשים יחסית מסורתיות או נשים בתפקידים נשיים, והן לא מערערות על המיקום שלהם ביחסי המגדר הצבאיים. נראה ששירות בתפקידים נשיים יוקרתיים מרדים את התודעה המגדרית של החיילות ומעצים את המחויבות שלהן למערכת ולמשטר המגדרי שלה. נשים בתפקידים גבריים מדגימות מקרה הפוך. התפקיד הצבאי שלהן מאלץ אותן לחצות גבולות תעסוקתיים, מגדריים, גופניים ומרחביים. נשים שמשרתות כמדריכות חי"ר, כלוחמות קרקל, כמפקדות על סוללת תותחנים, לומדות בעצם בשירות שגבולות המגדר הם גבולות שרירותיים. חציית הגבולות בפני עצמה מעוררת בהן תודעה מגדרית, כי היא מייצרת סוג של אי-הלימה, באופן הפוך למה שאמרנו על משקיות התש וקצינות החינוך, פה יש דווקא אי-הלימה מגדרית. שום דבר מהמובן המלאב מגדרי איננו נכון יותר. הן לא יכולות לא לפתח תודעה מגדרית. הן מערערות על כל התפיסות המגדריות שמקובלות באזרחות, ומערערות לגמרי על הקשר בין מין ובין מגדר. על פי רוב הן מאוד מרוצות מהשירות הצבאי ומהתפקיד שלהן, הן מרגישות שהן מקבלות כוח ועוצמה מהתפקיד הצבאי, וחלקן משחקות עם ביצועים מגדריים מגוונים, מאימוץ של נשיות מוגזמת כמו שמקובל היום בקרקל למשל, לאימוץ של דפוסים גבריים כמו שהיה מקובל בעבר בקרקל, או תנועה וניידות בין שתי אפשרויות, נשיות בבית, גבריות בצבא וכל מיני תנועות אחרות. אבל הן כל הזמן מודעות שחציית הגבולות היא זמנית והיא מותנית באישור הגברים. יתר על כן, הטשטוש של דפוסים מגדריים ברורים, המשחק עם נשיות, עם גבריות, שהיוו יתרון בצבא, שהקלו עליהן בצבא, מתגלים באזרחות כחיסרון. עם השחרור מופעל עליהן לחץ לחזור לדפוסים של נשיות ראויה. והחזרה לאזרחות כרוכה גם באובדן הסטטוס והכוח שהן קיבלו במהלך השירות הצבאי שנחשב לגברי ויוקרתי. המסע בחזרה אל הנשיות הנורמטיבית גם הוא מחדד את התפיסות המגדריות שלהן, והן בעצם מפתחות תפיסה שהיא כמעט פמיניסטית. לאורך זמן ועל פי רוב אחרי לימודים אקדמיים, הן משתמשות בתודעה המגדרי שהן פיתחו כדי להסתכל באופן ביקורתי על השירות הצבאי ובעיקר על המשטר המגדרי של הצבא. דוגמה שלישית ואחרונה, נשים במודיעין. הופתענו לגלות שהחוויה של נשים במודיעין היא חוויה של שוויון מגדרי מסוים. למה? יחידות מודיעין מאורגנות סביב מודל הגבריות של הצווארון הלבן. זה לא המודל של החייל הקרבי, זה לא המודל של הכוח הגופני, אלא זה מודל שמעוגן בשליטה על ידע, על כישורי ניהול, על אחריות, על סמכות ואוטונומיה בתפקיד כבר בגיל מאוד צעיר. העקרונות האלה מייצרים ביחידות קהילת ידע אליטיסטית שמעמידה במרכז הון אישי, מצוינות קוגנטיבית כבסיס לקידום ולהערכה, וקצת מרככת את ההבדלים המגדריים. נשים כמו גברים מתקבלים למודיעין על סמך הישגים אקדמיים בתיכון, אולי שליטה בשפות זרות, אולי ידע במחשבים, וכולם, נשים וגברים, בעצם יושבים מול מסך המחשב בשירות הצבאי שלהם. כשהגוף הגברי הוא כבר לא קריטריון להיררכיה, יש אפשרות לטשטוש מסוים של הבדלים מגדריים. צריך לציין שגורם נוסף שממתן את יחסי הכוח המגדריים במודיעין, הוא שליחידה התפתח דימוי של יחידה שהיא גיי פרנדלי. הדימוי הזה חותר תחת אתוס החייל הקרבי ההטרוסקסואל שעומד בראש פירמידת הזהויות בצבא, והנראות הגבוהה של חיילים הומוסקסואלים מגמישה את משטר הזהויות המגדריות ואת יחסי הכוח בצבא. והחיילות אכן אמרו שהתרבות הארגונית ביחידות אלה גם מרגישה שוויונית יותר וגם בטוחה יותר עבור נשים. המושג האחרון שאני אשתמש בו היום כדי לתאר את השירות הצבאי של נשים הוא אי הכרת האלימות. הצבא, לפי הגדרה הסוציולוגית של ובר, הוא הארגון שנועד לנהל את האלימות עבור המדינה. לכאורה מדובר תמיד בהפעלת כוח כלפי אויב חיצוני, אבל האלימות תמיד מפעפעת גם לתוך הארגון, גם פנימה, יש אלימות פנימית גם. ולכן גם גברים וגם נשים בצבא הם גם סוכנים של אלימות וגם קורבנות של אלימות, ללא קשר לכוונות המודעות שלהם. אני רוצה היום להתייחס רק לאלימות הפנימית בתוך הצבא, ומכיוון שאני עוסקת בנשים, אני אעסוק בהטרדות מיניות. אם הייתי עוסקת בגברים, הייתי עוסקת למשל בזובורים. אז גילינו במחקר שהחיילות מדברות על טווח מאוד רחב של התנהגויות, שגורמות להם להרגיש עלבון, מבוכה, אי נוחות פיזית ממש, אבל הן לא יודעות אם אלו הן הטרדות מיניות, ולכן הן מתקשות לפעול נגדם. אני צריכה להדגיש, לא מדובר על פי רוב בפגיעות ותקיפות מאוד חמורות, כמו למשל מגפת האונס, שמאפיינת את הצבא האמריקאי כבר יותר מ-20 שנה, אלא בעיקר בהטרדה יומיומית, בנאלית, מתמשכת, שנובעת משירות בסביבה היפר גברית, שוביניסטית, שתופסת את האישה תמיד כאובייקט מיני. הטרדות כאלה מתרחשות למשל כשחיילים שרים שירים גסים על מיניותה של כל חיילת שעוברת ליד הפלוגה, כשחיילים מציירים תמונת עירום על חולצת סוף מסלול, כשקורס טייס מזמין חשפנית לאירוע יחידה כשיש גם נשים טייסות וגם מדריכות טייס באירוע, כשהמיניות של חיילת מוזכרת כסיבה או כתירוץ למנוע ממנה למלא את תפקידה ועוד. הטרדה כזו כל כך נפוצה שאנחנו חושבות שהצבא ממש משמר תרבות של הטרדה מינית. אבל החיילות מתקשות לזהות את ההטרדה. לעתים קרובות הן אמרו, היום אני יודעת שזאת הטרדה מינית, אז לא ידעתי. או חשבתי שאם זה לא אונס אז הכל מותר. אלו אם כן שטחים אפורים שקשה לדעת איך לפרש אותם ואיך להתייחס אליהם. עכשיו אפשר להגיד שיש הרבה הטרדות מיניות באופן טבעי, כי יש פה חיים צפופים ואינטנסיביים בין גברים ונשים בארגון מאוד גברי. אבל אנחנו טוענות שהמרחב העמום הזה שבו נשים לא יודעות אם הן מוטרדות או לא, הוא למעשה הבנייה חברתית שמשמרת את תפיסת האישה כאובייקט מיני. למרות שיש היום, או אולי אפילו בגלל שיש היום חקירה ברורה, פעולות חינוך ואנישה בתוך הצבא ביחס להטרדה מינית, השיח וגם התרבות הצבאית מצליחים לשמר את התופעה של הטרדות מיניות יומיומיות, מתמשכות, על ידי העיצוב שלהם כתחום שקשה להגדיר אותו, בלתי ניתן להגדרה. כמובן שזה קשה להגדיר, אז גם קשה לתת לזה שם וקשה לפעול כנגד זה. יותר מזה, ככל שנשים נוכחות יותר במרחב הצבאי, חוצות יותר גבולות מגדריים, מקבלות יותר תפקידים בצבא, יכול להיות שהצורך לסמן אותן כאחרות מחריף. כי הרי הנשים מוטרדות לא כי הן מפתות, ולא בגלל שהגברים חרמנים, אלא כי בפעולת ההטרדה, הגברים מפגינים שהארגון הוא שלהם, שהארגון הוא טריטוריה לגברים. ההטרדה עצמה והשלכות שלה על הנשים בארגון, מסמנת את האנשים כפוגעות בחוות הלוחמים ובאפקטיביות המבצעית של הצבא. לכן ככל שמופעלים יותר מנגנונים פורמליים שנועדו לחנך, לפקח ולהעניש גברים שמטרידים, כך גם מתפתחים תהליכים שעוקפים את האנישה ודוחקים את ההטרדה לשטחים אפורים שקשים להטרדה, להגדרה, כמו שהדגמתי קודם, תחומים שבהם כל הפלוגה שר השיר, קשה מאוד להתלונן נגד הפלודה, קשה להתלונן נגד חולצה. על ידי כך נוצר קושי מאוד גדול לנשים להתמודד עם ההטרדות ולהתלונן עליהן. ההבנייה של השטח האפור של הטרדה מינית משמרת את הבסיס הצבאי כמקום לא בטוח עבור נשים. קיומם של הכוחות הנוגדים בצבא ביחס להטרדה מינית הם ביטוי לתהליכים רחבים הרבה יותר. אנחנו רואים שיש כוחות שדוחפים לדי מגדור של המרחב הצבאי, ולעומתם כוחות ששווים ודוחפים לכיוון יותר ויותר ממוגדר, כלומר הבחנה היררכית בין נשים וגברים בצבא. התהליכים המנוגדים האלה מלמדים שהמאבק או הקונפליקט לגבי מקומן של הנשים בצבא לא הסתיים. הוא נמשך ומשנה את פניו מתקופה לתקופה, וחוויית השירות הצבאי של הנשים מתעצבת בתוך ההקשר של הקונפליקט הזה.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.